בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו ברוך השם אחרי איזה חופשה שלא מן המניין, אנחנו חוזרים ללמוד בעזרת השם. נקדיש את הלימוד הזה כהרגלנו בקודש לחיזוק עם ישראל לכל שדרותיו. אנחנו ממשיכים ללמוד אורות התפילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני מזכיר ורוצה להוסיף ולהזכיר על החשיבות הגדולה של לימוד נושא התפילה, בין מבחינה ערכית, שזה מה שאנחנו עושים כרגע, שאנחנו לומדים על התפילה, על החשיבות של התפילה, ובין הלימוד שאני מקווה בעזרת השם בלי נדר שנזכה גם להיכנס אחר כך ללימוד היותר פרטני על התפילה עצמה. זה המגמה שלי, מכיוון שנושא התפילה הוא הנושא היותר חשוב כמעט שיש לנו ביהדות. כמו שראינו באחד הפסקאות הקודמות שהרב קוק כותב, זה מפליא מאוד האמירה הזאת, כי בדרך כלל מייחסים אותה לרבי נחמן ולא לרב קוק. אנחנו רואים שכל לימוד התורה שאנחנו לומדים זה בשביל שנדע על מה להתפלל, מה נכון להתפלל, ולרדת גם כמובן לרזולוציה כמה שיותר מדוקדקת, מה בדיוק אנחנו רוצים ומה נכון לעשות. והייתי אומר חידוש גדול, שבעצם כשאנחנו אומרים את המשנה עשה רצונך כרצונו, כן? איך עושים את רצוני כרצונו? התפילה. התפילה היא זו שעושה את הרצון שלנו כרצונו של ריבונו של עולם. רצונו של ריבונו של עולם כתוב בתורה, והתורה מלמדת אותנו מה לרצות, מה נכון לרצות, מה אמיתי לרצות, מה בונה עולם מתוקן. לכן התפילה היא, 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 היא דבר כל כך מרכזי, עד שהכוזרי אומר בהמשך, אנחנו נראה את זה, שהתפילה היא גרעין הזמן של יהודי. מה זאת אומרת גרעין הזמן? זה הנקודה שסביבה סובב כל יומו של הבן אדם, של היהודי. זה הדבר העיקרי, זה התפילה. והתפילה בעצם זה חיזוק הרצון על פי הרצון האלוקי, עשה רצונך כרצונו. והרצון הזה, שזה הרצון הטוב, אם אנחנו מגדירים אותו בצורה תמציתית, הרצון הזה לעשות רצוננו כרצונו, זאת אומרת להיות טובים, כמו שהקדוש ברוך הוא טוב שברא עולם בחסד, כן? הדבר הזה מושך אחר כך את המעשים, שלא יבוא לידי, שלא התפרש הדברים בצורה לא נכונה, שבעצם יהודי צריך לשבת אולי כל היום, להתפלל בבית כנסת או בבית המקדש. וראינו פסקה אחת בהתחלה שאומרת, הלוואי ואדם יתפלל כל היום. אבל אין הכוונה להתפלל כל היום, במובן הזה באמת של לשבת בבית כנסת ולהתפלל כל היום. אלא המובן הזה להתפלל כל היום, שהעשייה שלנו תהיה מלווה בתפילה. ולא כוחי ועוצם ידי, אלא מלווה בתפילה. כשאני עכשיו נניח נותן שיעור, שזה יהיה מלווה בתפילה, כן? שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכי, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי לקדש את שמו דרך השיעור הזה, כן? זה נקרא שהלוואי ואדם מתפלל כל היום, או שכמו שכתוב, שבתי בבית השם כל ימי חיי, כן? שהרגליים של דוד היו מוליכות אותו לבית מדרש, כן, באופן אוטומטי, אין הכוונה כפשוטו. כי דוד המלך הוא מלך, הוא צריך לנהל מדינה. הוא לא יכול לשבת בבית המקדש או בבית כנסת להתפלל כל היום. הוא צריך לנהל מדינה, אבל הניהול של המדינה מלווה כל הזמן בתפילה מתמדת לריבונו של עולם, שיצליח את דרכיו, שיהיה מזה קידוש השם, כמו שאמרנו עכשיו 8 ימים בחנוכה, שעשית שם גדול. תצטט את זה? תימנים יודעים לצטט. עשית לעצמך שם גדול בניצחון של עם ישראל, לך עשית שם גדול. כן? לך עשית שם גדול, גם הניצחון הזה שאנחנו נמצאים בו, אנחנו עושים שם גדול לריבונו של עולם, בעולם כולו, בכל האנושות, כן? האנושות, בכלים, החלק, מהכלים המעוותים שלה, דוחפים אותנו חזרה לארץ ישראל על ידי אנטישמיות. אבל זה מסתתר מאחורי זה רצון להחזיר אותנו למקומנו, להיות במקום הנכון ולהאיר את העולם כולו. רק זה בהפוך על הפוך. כמו שהרבה פעמים אדם, אני יודע מה, מעליב אותך או תוקף אותך, אבל הוא רוצה קשר. רק הוא לא יודע לעשות את הקשר בצורה אחרת. מכירים את זה, נכון? לפעמים האישה רבה איתך, ואתה לא מבין שזה לא, היא לא רוצה לריב איתך, היא רוצה קשר איתך. רק אתה מפרש את זה הפוך. אנחנו גם בשיעור של נשים, אנחנו לוקחים את כל התורה לבית, לתקן את הבית. ולא מאוחר, אף פעם לא מאוחר, לכולם יש בעיות בבית, רב שמעון. כן, זה לא פשוט. אבל אנחנו מנסים להתמודד עם זה בצורה יותר נכונה, ויותר טובה, ועל ידי זה הבית נבנה, ואנחנו נבנים, ועם ישראל נבנה. מה שרציתי להגיד, אני חוזר לראשונות, שהתפילה, כן, היא מושכת אחריה, כמו קטר, דיברנו, היא מושכת אחריה את המעשים. אדם שרוצה לעשות טוב, אז הוא נמשך לעשות טוב, הוא נהיה האדם הנכון במקום הנכון, ובזמן הנכון. זאת אומרת, הרצון הטוב הוא משהו שדוחף אותך לעשייה נכונה. זה לא, אתה לא נשאר בבית כנסת. אתה לא נשאר בתפילה במובן הפשוט, הילדותי של, של, של הדברים. לקחת לך דף. כן. אני הצלחתי להסביר את עצמי, כי זו נקודה מאוד חשובה, כי כשמתחילים לחזור בתשובה ובאים למכון מאיר, לוקחים את הדברים כפשוטם. ואז החיים נעצרים. כן.
אני לומד עם איזה מישהו מבוגר מאוד.
כן.
שהוא כל הזמן מספר לי שאימא שלו,
כן.
על כל דבר ודבר, אפילו שהייתה עושה תחלות לשבת, הייתה מתפלאת. בעברית, בשפה הכי פשוטה.
כן, לכבוד שבת, כן. כן, נכון, נכון. נכון. הלוואי ונגיע למדרגה הזו, זה מה שראינו בפסקה, בהתחלה. הלוואי והתפלל כל היום, שכל דבר שאתה עושה, אתה תוך כדי זה מתפלל, שהטלפון יתפנה כשאתה מרים טלפון למס הכנסה, ושתגיע בשעה, לקראת השיעור נדבר על עצמי עכשיו, שתגיע בזמן, אני יוצא בשעה מסוימת מהבית, להגיע לפה לשיעור, אבל הרבה פעמים יש פקקים ועיכובים וכל מיני דברים, ואני לוקח מרווח ביטחון, ואף על פי כן יש עיכובים וזה, אז אני מתפלל שבעזרת השם אני אגיע בזמן. נכון, ככה זה צריך להיות. אבל זה מדרגה גבוהה. וזה באמת, יש אנשים פשוטים שספגו את זה כבר מגיל קטן, והם חיים ככה. אז מה שדיברנו עכשיו זה על החשיבות של התפילה. לכן אני מתעקש להמשיך ללמד את זה וללמוד את זה. זה גם בשביל עצמי ובשביל כולם. כי זה הצינור, אחד הצינורות החשובים ביותר, וזו העבודה הכי חשובה של יהודי בחיים, זו התפילה. כל עבודת השם זה קודם כל התפילה. ולא לחפש את זה במקומות אחרים. ואנחנו מחפשים הרבה פעמים במקומות אחרים, מכיוון שהתפילה יבשה לנו. ולכן אנחנו מנסים לבנות את התפילה, ואת היחס שלנו הנכון לתפילה, כדי שזה לא נתייבש שמה. וככל שהדבר הוא יותר חשוב, כך הוא יותר קשה ויש יותר עיכובים, כידוע. נכון? ככה זה. דיבר פה, אמר, לגבי הבית. זה אחד, גם כן הבית או המקום, הוא בית חרושת לתיקון האדם. הבית. ואין בית חרושת יותר טובה מזה. ולכן זה קשה. ולכן יש אתגרים שם וקשיים וצריך הרבה תעצומות נפש. ראיתם איך יוסף, למשל, בפרשת שבוע, פרשיות המרגשות, כן? שיוסף מתוודה אל אחיו. אדם פשוט, היה שוחט את האחים האלה. אתם זרקתם אותו לבור. מה אתם? והבן אדם הזה מבין שזה מהלך אלוקי ונקי בפנים. זה, אתה מרגיש את הנקיות שלו. אלוהים שלח. אתם חושבים שאתם הרשעתם? אלוהים שלח אותי. שלח אתכם, שלח אותי. למחייה. למחייה של עם ישראל. לבניין עם ישראל, שבילדיו אין עולם. מאיפה מגיעים למקום הזה? זה לא פשוט. זה לא מידת כל אדם, כמובן, זה ברור. אבל אנחנו צריכים לדעת שבבית אנחנו נדרשים להיות במקום הזה. כי אם לא נהיה בבית במקום הזה, אין בית. אין מערכת יחסים עם האישה, אין מערכת יחסים עם הילדים. פיצוץ אחד גדול. פיצוץ אחד גדול. ושם אנחנו, לא אומר נבחנים, שם, אני אומר שם, יש לנו סדנה להיות אנשים טובים. וזה הולך ומתפתח ומשתבח מיום ליום. אם אתה לוקח את זה בצורה נכונה, אז הולך ומשתבח. לא צריך לבכות על מה שהיה. צריך להתחיל מעכשיו להתקדם הלאה. טוב, מתוך זה, מתוך ההקדמה הזו, אנחנו למדנו פעם שעברה הכנה נפשית לתפילה. כלומר, אדם שהוא ניגש לתפילה, אנחנו לא נחזור על כל מה שלמדנו בשיעור שעבר, אבל את הפאנצ'ליין, כלומר, את החלק האחרון, העיקרי, לא למדנו אותו, וחשוב שנלמד אותו, כן? אבל קודם כל נחזור על הנקודה החשובה הזאת, שלפני שאתה מתפלל, אתה צריך להתכונן לתפילה. להתכונן הכוונה, הכנה נפשית. אתה צריך להיות במוד, או בסנכרון נכון מול התפילה. כמו שכל אדם נורמלי, שבכל דבר הוא מכין את עצמו. אתה הולך עכשיו, דיברנו על המשפחה, אתה נכנס הביתה אחרי יום עבודה, אם אתה אדם חכם, אתה עושה חשיבה באוטו בדרך הביתה, עם מי אני נפגש עכשיו ואיך אני צריך לגשת אליהם. אני לא יכול לגשת לאשתי כמו שניגשתי עכשיו לבן אדם ש- 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 שמחרתי לו עכשיו, ואני לא יודע, מחולות. או שמחרתי לו, לא יודע מה, אופניים, לא משנה משהו, או שעשיתי משהו אחר. זה משהו אחר, בבית אני צריך להיכנס למוד אחר. ולכל דבר, כשאתה נכנס לאוטו, אתה גם צריך להיכנס למוד אחר. אתה נכנס לנהיגה, אתה נכנס לכביש, היום הכביש הוא ג'ונגל. זה לא מה שהיה פעם, זה ג'ונגל. אתה צריך להכניס את עצמך למוד נכון בנהיגה שלך. כדי שאתה תישאר רגוע מהנהיגה הזאת, ולא תתעצבן על כל מכונית שנייה שחותכת אותך. אה?
או נדבקת,
כן. אז תסלחי את עצמך. יש לנו את תפילת הדרך, שמלבד שאנחנו כאילו מבקשים שלא יקרה שום דבר, אבל יש שם משהו הרבה יותר עמוק, שאתה נכנס למקום חדש, הכללים הם אחרים, אתה צריך להכניס את עצמך למוד של הכללים החדשים, מי שיש עין היה נפלא על ברכת הדרך, שזה לא רק כפשוטו. Okay. אותו דבר, כשנכנס לתפילה, אני צריך להכין את עצמי. אז ברוך השם שחזל בנו לנו את התפילה, יותר נכון את לפני ה-18 ואחרי ה-18, בנו לנו כבר את המסלול ואת הסולם, איך להתכונן. אם אנחנו שמים לב לזה, אם אנחנו מהר לגמור, אז אנחנו לא שמים לב לזה. אז חזל, לפי הגמרא הזאת, בנו את התפילה. כן? Okay? אז בואו נזכר בדברים ונטפל רק בדבר האחרון. כתוב במסכת ברכות, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים. דיברנו על זה באריכות, מי שלא זוכר את זה, יש הקלטה של השיעורים האלה, ברוך השם, ביוטיוב, או יותר נכון באתר של מכון מאיר, איך הדברים האלה מפריעים לבן אדם להיכנס למוד הנכון של התפילה. אבל מה כן? עד עכשיו דיברנו מה לא. עכשיו, מה כן? מסיים את הגמרא, אלא מתוך שמחה של מצווה. השמחה של מצווה, כן? זה לשון הגמרא, אבל יש גם תיקון שכתוב, אלא מתוך שמחה, לא מתוך שמחה של מצווה, אלא מתוך שמחה. ויש הבדל ונפקמינות בין הדברים. בוקר טוב, אם אתה רוצה, יש לך דף פה. אם אתה רוצה. כן. אנחנו עכשיו נסביר מתוך שמחה של מצווה. כי ככה הגמרא אומרת בפשטות, וככה גם הרב קוק מסביר. ואולי ניגע גם בשמחה לאו דווקא של מצווה. אז בוא נראה את זה. בסדר? אולי נקפוץ למקור מספר 3, ונראה בשולחן ערוך מה נפסק בשולחן ערוך, לא יעמוד להתפלל אלא מתוך אימה והכנעה, לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, ולא מתוך כעס, אלא מתוך שמחה. פה לא כתוב שמחה של מצווה בשולחן ערוך. כגון דברי תנחומים של תורה סמוך לגאולת מצרים, מה זה השמחה לפי השולחן ערוך? זה לא שמחה של מצווה, אלא מתוך דברי תקווה. מתוך דברי תנחומים, שאדם נכנס לתפילה, הוא צריך להסתכל, לראות כמה שהעולם הוא טוב, וכמה שהקדוש ברוך הוא טוב, וכמה שהקדוש ברוך הוא משגיח לטובה על כל בריאותיו, וזה בא לידי ביטוי בפסוקים שחזל קבעו לפני ה-18, בין אם זה באשר יושבי ביתך, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, שזה מילות של ניחומים שמנחמות את הלב, כן? וגורמות לו לשמחה בחיים, ולא ייאוש מן החיים, כן? והפסוקים שמובאים גם בקריאת שמע של שחרית ושל ערבית לפני ה-18, הם מכוונים, הפסוקים שמה, לרקח את הלב, את הלב העצבני, הלב המיואש, הלב הכועס, כן? זה השולחן ערוך. כגון דברי תנחומים של תורה סמוך לגאולת מצרים, או סמוך לתהילה לדוד, תהילה לדוד זה אשר יושבי פתח, מה שציטטנו קודם, שכתוב בו, רצון ירעב יעשה, שומר השם את כל אוהביו, וכל הרשעים ישמיד, זה נותן לך ביטחון שהרשע הוא רק קליפה חיצונית, והטוב הוא הלוז של החיים, כן? אבל כמו שאמרתי, הרב רוצה, הרב מסביר פה מה שהגמרא אומרת בפשטות, שמחה של מצווה, שדווקא המצווה היא זאת שגורמת לאדם שמחה. ויש פה קצת איזה פרדוקס מסוים, כי מצווה זה משהו שבא מבחוץ ומצווה אותך, זה בדרך כלל דבר משמח, שאתה כפוי לעשות משהו שאתה לא רוצה, כן? זה לא כל כך משמח. אז איך אפשר להגיד שמחה של מצווה? כן? אז בפשטות זה כאשר אדם הוא, אגב, שמחה זה משהו שבא ממקום שלם בפנים, שאדם שלם עם עצמו, שמח עם מי שהוא, שמח עם מה שהוא עושה, כן? השמחה זה משהו שבא מבפנים, והמצווה זה כביכול בא מבחוץ, כן? והדרך הנכונה היא, באמת להבין שהמצוות זה לא משהו באמת שבא מבחוץ. המצוות מגלות לנו מי אנחנו. מה הפנים שלנו האמיתי? זאת אומרת, יש קשר וסנכרון והרמוניה בין הציווי לבין הרצון הפנימי של הנשמה. כן, דיברנו על זה כבר הרבה פעמים, כן? יוצא שאתה מגיע, אם דיברנו קודם על התפילה בעצמה, האדם שמח במתנה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהיא תפילה, הוא שמח בזה. הוא מבין שזה הדבר שהכי בונה אותו, ובונה את העולם כולו, ואת החברה כולה, כן? המצווה הזאת זה מתנה גדולה, התפילה, כן? עכשיו, פה מדובר לאו דווקא על מצווה של התפילה, אפשר גם לפרש כמו שפירשתי, אלא מצווה אחרת, שבן אדם בא לתפילה, לפני שהוא הוא, 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 הוא מתפלל, הוא עושה מצווה, שהמצווה משמחת את האדם, כמו שאמרתי קודם, כי המצוות הן פעולות תואמות נשמה, כן? פעולות תואמות נשמה, ולכן הנשמה באמת שמחה כשאדם עושה את הדברים הנכונים. הקונפליקט זה דבר שאנחנו צריכים לגשר בינו, זה, 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 זה תפיסה לא נכונה שיש פה קונפליקט. באמת אין פה קונפליקט, כן? כן. רצית להגיד משהו?
מה?
יפה. אז הסברנו את זה, כן? אבל אני אומר שבן אדם מבין את החשיבות, וזה היה בהתחלה, אתה לא היית בהתחלה, נכון? בהתחלה הסברתי, אני הרבה פעמים אסביר את זה, למה כל כך, למה לומדים על התפילה? בשביל להבין איזה מתנה גדולה זה התפילה, אז הסברנו את זה קצת בהרחבה, אני לא רוצה לחזור על הדברים, בסדר? אבל שאדם מבין את החשיבות של התפילה, ולבריאות הנפשית שלו, ושל החברה, ושל האנושות כולה, שהיא תוצאה של שאדם באמת מחובר לתפילה, אז הוא שמח. זה קשה, הסברנו, זה קשה, כי כל הדברים הטובים הם קשים. זה ידוע. דווקא זה שזה קשה, זה מראה שזה חשוב מאוד וטוב מאוד, אלא מה? צריך לפצח כמה קליפות, לפצח כמה חומות, לעבור כמה מכשולים, עד שאתה נהיה חייל בסיירת מטכ"ל, נכון? קשה מאוד. אבל אחר כך אתה, יש לך ביצועים ש, שאין שני לו. יחלקו עליי על סיירת מטכ"ל היום, אבל הרעיון מובן. אז בוא נראה את זה בפנים. מקור מספר 2. אלא מתוך שמחה של מצווה, שזה הסיכום של הגמרא, מה המצב הנפשי הנכון שאליו אנחנו מכוונים את עצמנו להגיע לתפילה. בסופו של דבר קובע התלמוד. אני חושב שזה זה כתוב לכם מה שאני מקריא עכשיו? לא בטוח, כן? כן, אבל זה כתוב אצלכם מה שאני מקריא עכשיו? בסופו של דבר זה כתוב אצלכם?
כן.
כן, בסדר. בסופו של דבר קובע התלמוד שקראנו קודם, שהמצב הנפשי האידיאלי של תפילה הוא שמחה של מצווה. הביטוי שמחה של מצווה מאגד לכאורה שני מושגים הפוכים, מה שאמרתי פרדוקס. שמחה מצד אחד, ומצווה שזה ציווי מבחוץ. המצווה היא יוצאת גם כן לפועל לחוץ לנפש, המצווה באה מבחוץ. חוץ לנפש העושה אותה. כלומר, האדם עכשיו נניח שמתפלל, הציווי זה לא בא מבפנים, רצון פנימי, כמו שהזכיר. איך קוראים לך? כן, איך שיהודה הזכיר, זה לא בא מבפנים, זה כאילו ציווי מבחוץ, אז איפה השמחה פה? מצווה לכאורה היא ציווי חיצוני, הכופה את האדם לעמוד בצו הרוחני, היא כופה אותו לגשת לתפילה, ומחייבת אותו לגשת לתפילה. אין לך חשק, לא קרה לכם שאתם הולכים לתפילה ואין לכם חשק? זה קורה, כן? צו רוחני שמימי הרחוק ממחשבותיו ושאיפותיו הרגילות. אבל דיברנו על זה שהתפילה היא מעצבת את הרצון האמיתי של הבן אדם, הנכון של הבן אדם. לא הרצון החומרי שלו, שלו חשק לאכול גלידה בגלל מכונית חדשה וזה, אלא מעצב את השאיפות האמיתיות שלו שיהיה טוב בעולם. שהוא יהיה אדם טוב. התפילה לוקחת, וכמו שאמרנו בהתחלה, היא לוקחת את האדם ועושה את רצונו כרצונו. מה זה רצונו כרצונו? רצונו של האדם כרצונו של ריבונו של עולם. יותר נכון להגיד שהתפילה עושה את רצונו של האדם כרצונו האמיתי של האדם, שזה הרצון של הנשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל. כן? זה מה שהתפילה עושה, עושה סינכרון, עושה התאמה. היא מגשרת, היא בונה סולם. היא מקדמת אותנו בסולם, סולם הידוע, שדיברנו עליו הרבה פעמים. אמנם השמחה היא הרגשת השלמות, עכשיו הוא מסביר מה זה שמחה. שמחה היא הרגשת השלמות הפנימית, זה בא מבפנים, לא מבחוץ, של הנפש הישרה. עוד פעם, יש פה נקודה חשובה, הנפש הישרה. מי שלא מרגיש את השמחה הזו, צריך לזכור שמשהו אצלו בפנים עקום, והוא צריך ליישר אותו, כי אדם ישר באמת, הוא נדבק לתפילה, ונדבק לטוב, ונדבק לתורה. ביותו מרגש, עכשיו אנחנו בהגדרה של שמחה, זה שלמות פנימית של הנפש הישרה. ביותה מרגשת את יושר מהלכה וטובו. שמחה זה מצב שאדם מרגיש, כן, שהוא ישר וטוב. ועשיתם הטוב והישר, זוכרים? זה פסוקים, הרבה פסוקים כאלה מדברים בספר דברים, זה סוג של סיכום של כל התורה. ועשיתם הישר והטוב. כשאדם מרגיש שהוא ישר, והוא מרגיש שהוא טוב, הוא שמח. כי מי שמח שמה? זה הנשמה שבתוכו, כמו שהזכרנו את זה כבר כמה פעמים לדעתי. כן? הנשמה שמחה שהוא הולך בדרכיה, שהוא מגשים את מי שהוא באמת, ולא מנסה להגשים מי שהוא לא הוא. לעומת זאת, שמחה היא מצב בו האדם הישר מרגיש תחושה שלמות עם עצמו. שלהיות שלם עם עצמו, זאת אומרת שהוא עושה דברים אמיתיים, טובים ונכונים. אמנם בשמחת המצווה מתחברים המושגים, האדם הישר שליבו טהור, לא מי שהוא ישר וליבו טהור, אז הוא באמת שמח בעשיית המצוות, מתוך שהוא מכיר בערכן של המצוות. שכולם מובילים את האדם לטוב, בונים את נפשו לטוב, את נפש החברה לטוב. הנעלה ורוצה להתמלא מטובם. ממילא אין דבר יותר מתאים, כלומר, כיוון שזה המצב של השלמות, של נשיקת שמיים וארץ, נשיקת הרצון הפנימי עם הרצון בפועל, כן? ממילא אין דבר יותר מתאים, הוא מכין לכך מאשר מעמד התפילה. התפילה זה המקום ששם עושים את זה. שם עושים את החיבור בין המצווה מבחוץ לרצון הפנימי, שהוא טוב הלב, שאדם נברא עם טוב לב, זה צלם אלוקים. הטוב לב שלו זה צלם אלוקים. יש עוד הגדרות. ועל זה אומר הספר הכוזרי, בדיוק על המשפט הזה שפה עכשיו דיברנו עליו, שהתפילה צריכה להיות ליהודי גרעין הזמן. זאת אומרת, אם יש אנשים שגרעין הזמן שלהם ביום, הם קמים בבוקר, מה הסדר היום שלהם? קודם כל דבר ראשון, איפה אני אוכל בוקר ומה אני אוכל? איפה אני אוכל צהריים ומה אני אוכל? ומה אני אוכל בארוחת ערב ואיפה, נכון? וסביב זה הוא עושה, קצת לומד תורה, קצת מתפלל, קצת מרוויח כסף, אבל העיקר זה איפה אני אוכל. זה אדם שהגרעין זמן שלו מסתובב סביב האוכל, נכון? סתם, הבאתי דוגמה קצת חריבה. הכוזרי אומר שהדבר צריך להיות הפוך. אדם צריך לחשוב בבוקר, איפה אני מתפלל שחרית, איפה אני מתפלל לתכנן, איפה אני מתפלל מנחה, איפה אני מתפלל ערבית? רוב האנשים הנורמליים יש להם סדר קבוע, שזה כמובן עדיף. ובזמן שבין התפילות הוא משלים את הלימוד תורה, את הפרנסה, חסד וכל מיני דברים אחרים. כלומר, התפילה היא צריכה להיות גרעין הזמן, כי התפילה היא זאת שמחברת את האדם באמת לעצמו. להיות אדם טוב. ואחר כך כל הדברים שהמסביב שדיברתי עליהם קודם, הם נמשכים מהטוב לב שלו. הוא הולך להרוויח כסף, לא בשביל להיות עשיר. הוא הולך להרוויח כסף כי הוא רוצה לעשות מעשה טוב של חסד, לפרנס את המשפחה, לפרנס את הילדים שלו, אולי לתרום לכל מיני מפעלי חסד וכו', כן? וכשהוא נלחם, אני מביא דוגמאות, כשהוא נלחם במלחמה, הוא לא עושה בזה בגלל שהוא שונא את הערבים והוא רוצה לשחוט אותם, כן? אלא הוא נלחם מכיוון שהוא רוצה להגן על מדינת ישראל, הוא רוצה להגן על העם היהודי, הוא רוצה להגן על הטוב מפני הרשע. זה לא בא משנאה אכזרית ומרושעת. זה בא כן מאכזריות, אבל לא אכזריות של אופי אכזרי, אלא שאתה מבין שמול אכזרים, אם אתה לא תהיה אכזרי, אז אתה לא תישאר, לא אתה ולא אנחנו ולא העולם יישאר. אבל זה לא בא ממקומות רעים, זה בא ממקום טוב, המקום הטוב שרוצה לא לתת לרשע להרים את הראש כי הוא מחריב את העולם. כן? וכן על זה הדרך, זה רק היה הדוגמאות. בסדר? והתפילה, שורה רביעית מהסוף באמצע, והתפילה, אותיות דגושות, והתפילה ביותה הפרי המובחר של הזמן, זה הציטוט של הכוזרי, והשלמה הנפשית הפנימית היא תכלית לה. כלומר, מה שאדם רוצה, כלומר, מה התכלית של התפילה, זה ההשלמה הנפשית, שהנפש שלנו תהיה מסונכנת ומסודרת בצורה נכונה. המנוע הרוחני הפנימי שלנו, הוא יושב טוב. הוא לא מתוסכל, הוא לא כועס, הוא מסונכן נכון עם החיים, עם עצמו, עם המעשים שלו, עם החיים מסביב, עם העולם כולו. ראוי שתתגלה בעונג החיים הפנימיים השלמים, בשמחה של מצווה. כלומר, התפילה צריכה לבוא ממקום שאתה שמח בתורה ובמצוות כולם, וגם במצוות התפילה. גם במצוות התפילה. למרות שזה, אמרתי, זה אפשר להסביר שאתה שמח במצווה של התפילה עצמה, או שמח במצוות אחרות שאתה עושה לפני כן, וזה מכניס אותך לתוך התפילה בצורה נכונה. אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה, ושני ההסברים נכונים. זה לא מחלוקת. התפילה, ביותה הזמן האיכותי ביותר של חיי אדם, שזה גרעין הזמן, כמו שאמרנו, שבו אדם נפתח לתוכן העליון, מחד גיסה, נפתח לתוכן העליון, כלומר, לציווי של ריבונו של עולם, ומטרתה היא התחושה והשלמות הנפשית מאידך גיסא, שאתה שלם עם הציווי האלוקי, כי הציווי האלוקי הוא הציווי הנכון שלך. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו בתורה מי אתה. זה לא שאתה לוקח מבחוץ ועושה משהו שזה לא אתה, אלא הקדוש ברוך הוא מגלה לך מי אתה פנימי, מי אתה באמת, והתפילה מחברת אותך למי אתה באמת, ותוך כדי כך מתקלפים כל מיני קליפות שמכסות ומחיצות בין, בין הקשר שלנו לריבונו של עולם, או בין הקשר שלנו, של עצמנו האמיתי, עם עצמנו החיצוני. הקליפות נופלות, אבל אז אתה מחובר לפרי, אתה מחובר לאמת, אתה מחובר למה שאתה באמת. וזה עבודה, זה עבודה, להיות אדם טוב, זה לא פשוט. נתנו לנו 120 שנה, ואנחנו הולכים ומשתלמים בזה, כן? טועים, נופלים, קמים, משפרים, כן? ועד שאדם לא מחובר עם הטוב לב שלו, הוא לא שלם עם עצמו. הוא מתוסכל. ויש תופעות לוואי של עצבנות ועצבות וחרדה, זה כל זה פסקה של הרב קוק, מה שאני אומר עכשיו, כן? כן? זה בא מהמקום הזה שאני לא אני. או שאני, אני, באני שנדמה לי שזה אני. הצלחתי להסביר, זה משפט קצת מורכב, כן? יש כזה, שהקוצקר משפט כזה. אם אני, אני, כי אתה, אתה, ואתה, אתה, כי אני, אני, אז אתה לא אתה ואני לא אני. אבל אם אני אני כי אני אני, ואתה אתה כי אתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. תחזור על זה. זה החדות של הקוצקר. טוב, מתוך כך...
אז מה יותר חשוב? עד עכשיו הבנו...
כן.
שהתורה יותר חשוב, הדבר, התאמה הכי חשוב זה לימוד התורה.
נכון. נכון, נכון. אבל אני אגיד לך סוד, למה התורה כל כך חשובה? כי בלי תורה אין תפילה. התורה, זה, ראינו פסקה כזאת, למדנו את הפסקה הזאת, שבאמת היא מפתיעה, כן? שכל הלימוד תורה זה בשביל שתדע על מה באמת להתפלל, מה לרצות, למה לכוון את החיים שלך. כן, ככה הרב קוק כותב, אני יודע, הרבה אנשים אולי יחלקו, אבל הרב קוק כותב בעצמו, תמיד אומרים שהחסידות אומרת את זה, והחסידות ודאי אומרת את זה. כל הבעל שם טוב, וכל רבי נחמן, וכל החסידות כולה, היא אומרת את זה. החידוש פה שגם הרב קוק אומר את זה. והוא לא שונה מהם. הוא נשמת רבי נחמן, הוא מעיד על עצמו. נכון, בדיוק. כל הלימוד תורה זה שתדע על מה להתפלל. כל הלימוד תורה זה בשביל שתדע מה לרצות. תפילה היא הרצון, מחזק את הרצון. מה באמת לרצות? מה נכון לרצות? מה, איזה רצון הוא תואם נשמה? נשמה, חלק אלוק הממל שנמצא אצלך. והתורה היא מפרש לך מה הנשמה רוצה. והתפילה לוקחת מה הנשמה שלך רוצה באמת, והופכת את זה באמת את הרצון שלך באמת. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים דברים אחרים מה שהנשמה שלנו רוצה. ידוע, קוראים לזה יצר הרע, ככה בסוד. יצר הרע, הוא רוצה דברים אחרים ממה שהנשמה שלך רוצה. אנחנו לא זורקים את היצר הרע לפח, כי היצר הרע הוא מעמיד את הנשמה. אם לא תאכל, לא תחיה. לכן על זה הדרך. אם לא אין לך כסף, אין לך חיים, אין לך אדם שיעשה טוב. נכון? אבל זה רק מעמיד. זה רק מעמיד. טוב, מתוך זה, זה נכון שעכשיו 12 וחמישה? טוב. אנחנו עכשיו נתחיל פסקה חדשה, שנשלים אותה, זו פסקה ארוכה, שנשלים אותה גם בשיעור הבא, זה סוג של הכנה, ונחזור עליה גם פעם הבאה. כן, ובעוד 5 דקות אנחנו נסיים, גם בשביל לשאול עם מה אתם יוצאים, מי שרוצה לשתף, וגם... שנפנה את המקום לפחות דקה לפני שהרב יורה מגיע. גם אם לא ראיתי אותו, הוא אמור להגיע. אלא אם כן, הוא מודיע שלא. כן. אז הנה, הכותרת של הסוגיה הבאה, של הפסקה הבאה, היא קשורה למה שדיברנו הרגע. התפילה מחזקת את הרצון הטוב של האדם. זה הסוד הכי גדול, מי שמבין את זה וחי את זה. כן? רוצה שהרצון הטוב ינהל לו את החיים. הרצון הטוב, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה ה-DNA של החיים. ולכן מה שקראנו בפרשה הקודמת, כן? פרשת מקץ, שהמדרש אומר, נדמה לי שרש"י מביא אותו גם, קץ שם לחושך. מה זאת אומרת קץ שם לחושך? חושך זה ביטוי של רע, נכון? לרע יש קץ, יש סוף. אין דבר כזה שהרע ימשיך. תמיד יש לו גבול וסוף. מי מאמין שלרע יש סוף וקץ? מי שמאמין בטוב שהוא יותר חזק מהרע.
אני לא מאמין שזה סוף.
אה?
הוא מתחדש כל הזמן.
מי מתחדש? מה מתחדש?
הרע כל הזמן מתחדש.
נכון. נכון, נכון. אבל בסופו של דבר יש לו קץ. לכל רע יש... יש לו קץ. יש לו קץ. זה מה שכתוב בחז"ל. יש לו קץ?
לא.
אה? זה אומר שיש סוף לצרות. יש, רגע, מחילה, בסדר, זה גם בגלל השיעור, גם שזה מוקלט, בסדר? מחילה. אני אומר, הקץ, זה שיש קץ, זה אומר שלצרות יש סוף. עכשיו, אני לא מדבר על באופן כללי רק, אנחנו מדברים שלכל דבר שאתה מתמודד איתו, יש לו בסוף סוף. אחר כך יבוא משהו חדש שתצטרך להתמודד איתו, כי אתה צריך גם לעלות לקומה של טוב יותר טובה. כן? כל אחד כזה זה סדרת חינוך. בסדר? אין לזה סוף. אני מסכים לך שאין לזה סוף, אבל יש סוף לחושך. אז התפילה מחזקת את הרצון הטוב של האדם, כי זה ה-DNA של העולם. ה-DNA של האדם, ה-DNA של העולם, הוא יותר חזק מהחושך. והתפילה גורמת, אם בפנים, אנחנו אומרים שיש לנו יצר טוב ויצר רע, יש לנו כוחות רעים, למרות שהסברנו קודם שהם לא רעים, זה כוחות מעמידים וכוחות טובים. על ידי התפילה אני מחזק את הכוחות הטובים, נותן להם דומיננטיות בתוך האישיות שלי, עכשיו נדבר באופן פרטי, אבל גם בדומיננטיות בחברה או במשפחה או באנושות כולה, אבל נדבר על עצמנו. התפילה גורמת, נותנת חיזוק לכוחות הטובים שבפנים, ונותנת הנמכה לכוחות הלא טובים, ולהשאיר אותם במקום הנכון שלהם, שלא יתפרצו ויהיו דומיננטים בתוך ההוויה הנפשית וההרגשה הפנימית של הבן אדם, שירגישו טוב. זה כמו שנתנו פעם דוגמה, כן? אחת הדוגמאות זה כמובן שבת, אבל לפני כן יש משחק כדורגל, בסדר? בין שני אלופות, בסדר? והשופט אחרי 5 דקות, כרטיס אדום לשחקן הכי טוב של הקבוצה ההיא. מה קרה? הקבוצה הזאת קיבלה יתרון, והקבוצה הזאת מקבלת הנמכה. עכשיו ברור שהקבוצה הזאת יש לה יותר סיכויים לנצח. נכון? זה מה שקורה גם בשבת. הקדוש ברוך הוא לוקח את העולם החומרי, שם אותו בצד, ונותן דחיפה או זרקור לעולם הרוחני, לעולם הטוב שלנו, לעולם שקשור לטוב, ליושר, לצדק. אז כל שבת אנחנו מקבלים סוג של כוח שנותן לנו לכל השבוע מתוך חיבור למקום הזה שאנחנו בעצם אנשים טובים. והרע הוא רק איזה משהו שולי שאנחנו צריכים אותו בשביל לחיות. אבל הוא לא רע כבר. הוא כבר לא רע. הוא מעמיד. וכל הסוד בין רע לטוב זה שאנחנו משתמשים בכוחות שאנחנו קוראים להם רעים, כלומר כוחות המעמידים, שהם יהיו תשתית לכוחות הערכיים. דיברנו על זה 1,000 פעם. זה הסוד הגדול, וזה המדרש שכתוב שם על, 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 שהקדוש ברוך הוא אומר לרובעם, בוא אני ואתה ובן דוד נטייל בגן עדן. העולם הוא גן עדן. שזה ככה מתחיל הפרשיות של התורה. העולם הוא גן עדן. מי שקלקל אותו זה האדם, אבל העולם הוא גן עדן. בוא נבנה את גן עדן מחדש. אתה ואני ובן דוד. שואל אותו מי בראש? אומר לו בן דוד, לא רוצה. למה? הוא לא רוצה כי הוא רוצה שהעולם החומרי יהיה בראש דומיננטי. והקדוש אומר גן עדן בונים על ידי שהעולם הערכי יהיה בראש, והעולם החומרי, ירובעם, שהוא מוכשר מאוד לעולם החומרי, יהיה תשתית לעולם הערכי. עד כאן הקפה הראשונה, אם אתם רוצים לשתף. אם אתם יוצאים ממה שלמדנו היום, מה אתם לוקחים לחיים ממה שלמדנו היום, זה תמיד טוב, גם אתה יוצא עם משהו, גם אתה גם מעשיר אותנו, וגם לומד לא בשביל להיות איזה פילוסוף, אלא בשביל לקחת את זה לחיים, להיות אדם יותר טוב.
כמו שיגיד המנכ״ל פה.
כן? איזה מנכ״ל? אני מכיר מנכ״ל אחד, יש עוד מנכ״ל אחד? כן. הנה, מנהל בנק, יושב לומד תורה, זה... טוב, אבל הוא לא אוהב שאומרים את זה. אז בוא, יהודי פשוט, יושב פה, בא ללמוד תורה.
אני לא יהודי פשוט, הוא לא פשוט, הוא אדם פשוט.
כן, עם מה אתם יוצאים? יש מישהו שרוצה להגיד איזה מילה? בסדר.
עם המון,
דלג, דלג, דלג. איך אומרים היום דפדף, הלאה.
אבל זה לא, אבל אני הולך לפי המילה, המשפט ה...
כן. אתה רוצה לחדש לנו עכשיו משהו?
הוא כותב פרסכם כפיכם העלים העיניים מכם, גם אם תרבו תפילה, אינני שומע.
אבל זה עוד לא הגענו לשם. שמעון, לא הגענו? לא למדנו את זה עוד.
זה כואב לי.
זה טוב שזה כואב לך. תשאל למה. כן, מישהו רוצה להגיד איזה מילה? כן. כן. כן, כן. נכון, נכון, נכון. זה לא פשוט. לכן בתפילת מנחה, זה התפילה הכי טובה שהכי נענים בה, כי זה לא פשוט להזיז את הכל הצידה. כן, זה לא פשוט להזיז את הכל הצידה. טוב, אם אתם רוצים להגיד עוד משהו, תגידו לי בדרך שנפנה פה את המקום. שנזכה, נזכה להזיז הצידה את הדברים.